הגענו למשנה פרק ד', משנה A, נקרא את המשנה, רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם, וכך היה הלל אומר, ודהשתמש בתגה חלף, הלמדת כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם. עיקר שהוא יעסוק בחצי השני, שהוא מאוד מרתק, מאוד חשוב, שנכתבו עליו קולמוסים רבים, אבל נתחיל קודם כל בחצי הראשון. רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. משהו פה קצת מוזר. מי יותר טוב, הראשון או השני? השני. השני זה לומד על מנת לעשות, לא רק ללמד, לעשות גם. הראשון לכאורה לומד לא בשביל לעשות? יכול להיות דבר כזה שאדם לומד תורה בלי לקיים? יכול להיות. יש באקדמיה, לומדים, גמרא, לא מקיימים. כן, אבל פה כתוב שמספיקים בידו ללמוד ולמד, כלומר עוזרים לו. איך ייתכן שעוזרים לבן אדם שלא רוצה לעשות? אלא, יש בזה כל מיני כיוונים הפרשנים, אני אביא את הכיוון כמדומני של רבנו יונה, ורבי עובדה ברטנורה. הוא אומר דבר כזה, שניהם בוודאי שלומדים כדי ללמד, וגם לומדים כדי לעשות, אלא יש מצווה שנקראת גמילות חסדים. השלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. האם אני מצווה בגמילות חסדים? אני מצווה או לא? כן? אומר דוד, כן. אלא יש שני סוגי גמילות חסדים. יש גמילות חסדים שאתה נתקע בה, אתה נתקל בה, יותר נכון, אתה הזדמנת אליה, ואין מישהו אחר שיעשה, אתה חייב לעשות. אם יש סקנה בעגלה, קשה לעלות בעלייה, אתה מחויב לעזור לה. אם יש הלוויה שאין מספיק אנשים וצריך, תעזור. אם יש לך תאונה שלא מספיק מסמכים, תעזור. ניחום אבלים, כן. זאת. אבל האם אני צריך להכניס את עצמי למצב של להיות גומל חסדים? זה לא חובה. הראשון הלומד על מנת ללמד מצוין, כל הכבוד. אין לו מטרה להגדיל ראש ולחפש גמילות חסדים, אבל יש לו מטרה ללמד, מספיקים בידו. והשני, יש לו מטרה לא רק ללמוד, אלא גם לחפש לעשות גמילות חסדים. לא רק אם אני ניצב בפני איזה סיטואציה אני אעשה. ליזום להגדיל ראש, כמו אביי. גמרא אומרת שאביי עסק הרבה בגמילות חסדים. כלומר, כולנו מחויבים בגמילות חסדים, אם מזדמן לידינו מקרה שצריך לעשות. זה כולם חייבים. אבל האם להגדיל ראש? אם ללכת ל... הרבה נוחומי אבלים שאני לא חייב, להלוויות, תזוכרים תחילת המלחמה, מלא באו להלוויות, מלא באו, פרסמו וואטסאפים כל מיני דברים, ומלא, אני הגעתי לי כמה הלוויות, כן? זה דברים שחייבים, זה יותר הגדלת ראש, אבל מצווה שאתה חייב, אתה עושה, אז הראשון הוא לומד על מנת ללמד, הוא לא חשוב לו כרגע גמילות חסדים, זה שהוא רוצה ללמד מצוין, מספיקים בידו ועוזרים לו. השני לא רק ללמד, גם רוצה לעשות, להגדיל ראש, מפעלי חסד, לא יודע מה, עוזרים לו גם לדבר הזה. עכשיו תראו, הלומד על מנת ללמד. תכלית החיים שלנו לא ללמוד לעצמנו. יש איזשהו סוג של מחלוקת בין הרבי מחב"ד לרב צבי יהודה. אני אגיד את שתי השיטות, שניהם נכונות, זה תלוי באנשים. הרב צבי יהודה, יש סיפור מפורסם, שהיו בין אנשים שלמדו במרכז כמדומני, ורצו להתחיל להשפיע, ללמד את עם ישראל תורה. בא הרב צבי יהודה, היה שם כוס ריקה, לקח בקבוק מים, מילא את הכוס, המשיך למלא, והמים נשפכו. הם הבינו את הרמז. כלומר, איך אתה רוצה להשפיע אם אתה בעצמך עוד לא התמלאת בתורה? תתמלא בתורה, תלמד הרבה, כמה זה הרבה אני לא יודע, ואחר כך תשפיע. זה הסיפור על הרב צבי יהודה. הרבי מחב"ד אמר, אל תחכה להיות גדול הדור, כמוכם, אלא יש לך, אתה יודע א', תלמד א', אתה יודע ב', תלמד ב', אתה יכול להניח תפילין לאנשים ברחוב, תניח תפילין, אל תחכה יותר מדי, מה שאתה יודע, תלמד. שתי השיטות נכונות כמובן, תלוי באנשים, תלוי בסיטואציות, תלוי בדור, תלוי בכל מיני דברים, אבל מי שלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו. כשהלימוד שלו הוא לא פרטי לעצמו, אלא אחת הברכות הנפלאות ביותר בתפילה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, זה אהבת עולם. יש שומעים אהבה רבה, יש שומעים אהבת עולם. יש כנסת ספרדים. אהבת עולם אהבתנו השם אלוהינו, ואז תן בליבנו לשמור, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, כששרים את זה, כן, לשמור, ללמוד, אבל זה כל כך נפלא שאתה מטרה שלך לא פרטית, אלא ללמד גם לאחרים. אחד מגדולי עולם שהיו בדור האחרון שלנו זכינו, אני זכיתי כמה פעמים לראותו, מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. שהוא מסר נפשו כפשוטו למען העברת התורה. היה מוסר שיעורים בכל הארץ, וגם בגיל לא צעיר. בכל הארץ, נדד ועשה, והוא כל כך היה חשוב, לא היה בוכה עם דמעות, איך ילדי ישראל לא יודעים שמה ישראל. איך זה? אנחנו גם צריכים לבכות. יש אנשים שלא יודעים את הדברים האלה, זה צריך לנגוע לנו. כאב את ליבו הדבר הזה. הוא מסר נפשו, העביר שיעורים בכל הארץ. תפתחו בתארת הבית, ספר שהוא כתב על הלכות נידה, חלק ב' כמדומני, בהקדמה. לא זוכר את השנה, אבל הוא מתאר בהקדמה, הוא כותב הקדמה נפלאה, ואז הוא מתאר מה שעלה על ליבו. הוא אומר, חשבתי לעצמי, אני יותר מדי מעביר שיעורים, פחות עוסק בכתיבת חיבורים. לא שהוא לא עסק, הוא עסק. הוא כתב, שוטים יביע עומר יחב, הוא כתב, אבל הוא רצה להתמסר יותר לכתיבת החיבורים ולמעט בהופעות של הדרשות לו לרבים. ככה הוא התלבט. ואז הוא אומר, עם ההתלבטות הזאת הלכתי לישון. והנה בשינה אני נרדם ואני חולם חלום. ובחלום אני רואה את הבן איש, את הבן איש חי. בחלום הוא רואה את הבן איש חי, נכנס לבית שלו. ואז מוציא מהספרייה ספר, אומר אבל כמדומני יביע עומר זה היה, פותח את הספר הבן איש חי ומבסוט, שמח, שמח, שמח. ואז הבן איש חי מסתכל עליי ואומר לי, שמעתי שאתה רוצה למעט בדרשות, להתמצא רק לכתיבת חידושי תורה. אמר לו, מה פתאום? אל תפסיק עם זיכוי הרבים. אל תפסיק עם זיכוי הרבים. שמעלת זיכוי הרבים גבוהה ביותר. רבנו בחיה, חובות הלבבות, אומר דבר מבעיל. אומר רבנו בחיה, מזכה הרבים מגיעים למדרגת הנביאים. עד כדי כך, מי שמזכה את הרבים, איזה זכות גדולה יש לו. אמר לו, הבן איש חי, אל תפסיק. אומר עובדיה יוסף, ואז התעוררתי מהחלום, והחלטתי שאני ממשיך בדרשות. ותראו בהלוויה שלו, כמה החזירו לו לרב עובדיה יוסף. אומרים ש-750, 850 אלף היו בהלוויה, לא יודע כמה, כל כך הרבה הגיעו הלוויה, את המסירות נפש. אנחנו לא הרב עובדיה יוסף, אנחנו לא הרב קוק, נוער המדרכה אליהו, אבל כל אחד שיכול ללמד מישהו במשפחה, בחברים, לא להתבייש. אנחנו מתביישים יותר מדי, לא להתבייש. הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו. מקום מספר 3, וזה רומז הכתוב, אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת ללמד. בכלל בחיים, כשאדם מעניק לאחר, החיים שלו שונים, בזוגיות, בחברתיות, לא משנה מה. כשאדם חושב על האחר, זה מצוין, זה מטרתנו. החצי השני, זה חצי שאפשר לדבר עליו כל כך הרבה, אז בזמן שאני אנסה להקיף את כל המקורות שיש. רבי צדוק אומר, מכירים עוד צדוק במשניות? למדנו לפני הרבה זמן, מה? צדוק ובייטוס, זוכים אותם? למדנו, אנטיגנוסיס סוחו היה אומר, כל המלמד את הרב, את המשמש את הרב מקבל פרס, וכולי, ואז הם אמרו, מה הרב אמר שנולם הבא? יצאו צדוק ובייטוס. אתם יודעים איך התימנים גורסים במשניות את המילה צדוק? צדוק. לא צדוק, צדוק. למה? כי צדוק זה שם טוב, שם של צדק. היה כהן בתקופת דוד המלך, לא אחר כך. צדוק הכהן. וצדוק זה שם של טוב, וכיוון שהם כפרו, שינו להם את השם לצדוק. ראיתי שהרב רצה מביא בהערה דבר נפלא. איך קראו לישו בלידה? ישוע, לא ישו. יוצ'ין וו עין. למה קיצרו לו לישו? כי ישוע זה שם יפה. שם של ישוע, יוצ'ין וו עין. כן, שלא ידעו שם של ישוע, שם טוב, לכן שינו לו לישו. אחר כך אמרו גם אמך שמו וזכרו. אבל במקום הזה, אבל פה זה צדוק צדיק, רבי צדוק, מכירים אותו מהגמרא מסכת גיטין? הוא ישב בתענית כמה שנים? 40 שנה כדי שלא תחרב ירושלים. מי פה צם תענית יומיים? אף אחד, כן? לא רצוף, לא רק, הוא אכל, אבל קצת, מי עת? בקושי אכל. 40 שנה כדי שלא יחרב בית המקדש. והוא תלמיד, אני חושב, של שמי, מבית שמי. רבי צדוק אומר, מקום מספר אחד, אל תעשם אתרה להתגדל בהם. משפט ראשון, אומר רבי עובדה ברטנורה, שורה שישית בערך שביעית, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, שלא תאמר אלמוד בשביל שיקרא רבי ויושיבנו בראש, אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. זה לא הנושא העיקרי, אבל תראו, יש שתי משניות, סליחה, שתי גמרות. גמרה אחת אומרת, כל מי שלומד תורה שלו לשמה, עדיף ששילייתו תהיה נהפכת על פניו, שלא ייוולד. מצד שני גמרא אחרת, לעולם ילמד אדם תורה שלו לשמה, שמתוך שלא לשמה בא, לשמה. תחליט. אומר תוספות, יש שתי כוונות מה זה לא לשמה. יש כוונה אחת, תשמע, אני רוצה שיכבדו אותי, אני רוצה... זה בתחילת הלימוד, זה בסדר. מתוך שלא נשמע, כמו ילדים קטנים. אתה רוצה ללמוד, אני מבין שלך משניות. איך תשכנע אותו? תגיד לו, תשמע, אנחנו לומדים משניות, אנחנו מעלים את העולמות העליונים, אכפת לו, תן לו שוקולד, דברים כאלה, זה מה שמדבר איתו. אחר כך הוא את העולמות העליונים. אבל קודם כל מתחילים מדברים שמדברים אליו. אז לא כולנו רמה גבוהה. אז מתוך שלא נשמע, יגיע נשמע. מגיעה שלו לשמה שהיא לא טובה, שאדם רוצה לקנטר, ללמוד תורה ולנגח אחר כך את הדתיים, למצוא כל מיני גמרות שנראות ככה כל מיני מה, נגד כל מיני דברים, זה אסור, שלא ייכנס לבית המדרש, לא מכניסים תלמידים שאינם אגונים, אם המטרה לקנטר, לא טוב, אם המטרה לכבוד, מתוך שלו לשמה, בא לשמה, אבל אחרי שהאדם כבר נכנס ללימוד, צריך להשתדל כמה שיותר, לעלות מדרגות, בלי אינטרס ללמוד לשמה. זה מדרגה אחת. משפט שני, אני חוזר למקום מספר אחד, רבי צדוק אומר לו, אל תעשם את דברי התורה, אתה יגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. מה זה קרדום? נכון, עת חפירה. זוכים בצבא, בטירונות, קיבלנו עת חפירה. גם אתם קיבלתם, יאיר, קיבלת גם? למה? למה צריך עת חפירה? חשבתי לעצמי, אולי הצבא כל כך צדיק, כתוב בתורה, שאם אדם עושה צרכים גדולים, הוא חייב לחסות הצועה. אבל כנראה זה לא, כנראה חפירות לא יודע מה, אחד המילואים היינו בצוק איתן נראה לי, קיבלנו את החפירה, אמרו, צריך אולי לחפור איזשהו חוט, החמאס לא יודע מה, כל מיני דברים מוזרים, כן? אבל אל תעשה את התורה כמו קרדום לחפור בה. אחד תראו. הרמב״ם חריף ביותר, תסתכלו בפירוש המשנה, לא הבאתי אותו במקורות, פירוש מבעיל ביותר. היום מדינת ישראל מאמנת תורה. גם במכון מאיר, אני חושב שגם פה מקבלים תקציב, כן, גם פה מקבלים תקציבים מהמדינה, בישיבות, אברכים, מגזר דתי, מגזר חרדי. הדבר הזה מקפיץ מאוד הרבה מהציבור החילוני. מקפיץ. הרבה מאוד. אפשר להגיד בצדק, אפשר להגיד לא בצדק, להתווכח. איך ייתכן אתם לא עובדים? אתם תלויים במדינה? מה זה פה? הרמב״ם יוצא בחריפות נגד מה שקורה היום. חריף מאוד. ומה זה חילול שם שמיים? הוא מביא דוגמאות מתנאים שעבדו לפרנסתם. היו מוכנים להיות עניים, העיקר לא לקבל כסף מתורה. מביא דוגמאות הרבה, רבי יוחנן הסנדלר והכפר והילל, החוטבת הילל. מביא דוגמאות. זה בחריפות נגד מצב שרם מקבל כסף על תורה. שאברכים מקבלים מלגו התורה. אומר הרמב״ם, אני אגיד מה שאני חושב, כך הוא אומר, גם אני אהיה יחיד. לא מעין אותי. איש שם את הרמב״ם. הוא רוצה בחריפות. אז בפירוש למשנה, זה בחריפות לא הבאתי את זה, אבל בואו נראה בסיכום שלו, משנה תורה, זה הספר הלכתי שלו, מקור מספר 4. כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה, והתפרנס מן הצדקה, יקבל כסף, מדינה, לא משנה מהקהילה, הרי זה חילל את השם, דברים חריפים, הוא ביזה את התורה, וקיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חיה מן העולם, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. הגמרא אומרת, מה אני בחינם, מה שמביא תורה, יקחת ממני כסף? גם אתם בחינם. חריף מאוד הרמב״ם, פה זה הדין. אמרו החמים, כהן היה מדברי תורה, נטל חיה מן העולם, והוציבו, אמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, כמו שמשנה שלנו, ולא קרדום לחפור בהם, ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה, הוא סנה את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון. הרמב״ם חריף מאוד, הוא נגד מה שקורה היום בארץ, שרבנים מקבלים כסף איזה שם רבנים, ואברכים מקבלים מלגות, חריף מאוד הרמב״ם. אבל הוא היה כנראה היחיד בשיטה הזאת. מה הציק לרמב״ם? אומר איך אפשר לקבל כסף מתורה. אז מה הפתרון הרמב״ם? מה הפתרון? רבנים יעבדו. מצאנו גם בתימן שהלכו לפי הרמב״ם, מלא רבנים לא התפרנסו מתורה, אלא עבדו. עבדו. אבל צריך לדעת שכולם, אני חושב שכולם התנגדו לרמב״ם. חלק בחריפות, חלק פחות. עכשיו אני אגיד גם מה קצת שונה מתקופת הרמב״ם, מתקופתנו, אבל לפני כן. ודאי לפי כולם, שמי שמנצל את התורה בשביל לקבל כסף מההתחלה של לימודו, זה אסור. אף אחד לא חולק על זה. אתה הולך להיות רב, מה המטרה שלך? כסף, זה לא הרבה כסף שתדעו, אתם כן, מי שחושב כן, תחפש מקצוע אחר, אבל אם אתה עושה בשביל הכסף או הכבוד מלכתחילה, זה לא טוב. כולם הסכימו. אבל אדם מלמד תורה, כי הוא רוצה ללמד את עצמו תורה, הוא נמשך לזה. גם בזה הרמב"ם יגיד שאסור לקבל כסף. אבל שאר הפוסקים אומרים שמותר. מה הציק לרמב"ם? אומר הרמב"ם, עכשיו תראו, היום מה שהרמב"ם אומר, רואים את זה. רואים את זה בחוש שציבור הרבה בארץ כועס על מה שקורה היום. זה קשור גם לגיוס, זה קשור לעוד דברים, אבל אנחנו מממנים. אם אלה אתה דורד עצמך להתממן מארצות הברית תרומות, בסדר, אבל המדינה, למה שאתה מממן? עכשיו, אם אנו חיים בהבנה מה זה חשיבות לימוד תורה, אנו מתווכחים כן או לא. צערנו, לא כולם מבינים חשיבות לימוד תורה, לכן יש כעס גדול מאוד על אנשים שמקבלים כסף על לימוד תורה. עכשיו, למה באמת מותר לקבל כסף? מי היה אחד המעריצים הגדולים של הרמב״ם? רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו, תקראו את ההקדמה שלו לבית יוסף, הוא חיבר לפני השולחן ערוך חיבור שנקרא בית יוסף. מה זה בית יוסף? עטור בנו של הראש, רבי יעקב, בנו של הראש, כתב ספר הלכתי נקרא ארבעה טורים, חילק אותו לכל מיני חלקים, השולחן ערוך רבי יוסף קארו, חיבר על הפירוש שנקרא בית יוסף. ואז הוא אומר, אני רוצה להתחיל לפסוק הלכה. בהקדמה שלו הוא אומר, איך אני אפסוק הלכה? אני לא יכול לקחת את כל הרבנים. אני אקח שלושה עיקרים. הראש, רבנו אשר, שחי באשכנז ועבר לספרד, עריף שהיה רב בצפון אפריקה, והרמב״ם שהיה רב של הרבה מהעולם שאלו אותו שאלות. שלושה גדולי עולם. ואם שניים חולקים על אחד, עריף והראש נגד הרמב״ם, אני אפסוק כמו שניים, כמו הרוב. יש הרבה מקומות שהרמב״ם היה יחיד נגד כולם, ואף על פי כן רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, פסק לפיו. כי 85% מהפסקים של השולחן ערוך זה רמב״ם. הוא ריץ את הרמב״ם. ופה הוא חולק עליו. בזה שהרמב״ם אמר שאסור לרבנים להתפרנס מתורה, שאסור לאברכים לקבל כסף בתורה, הוא חולק עליו. למה? נקרא בקצרה, זה גם ארוך, במקום מספר 5, הבאתי את הסוף של הכסף. הכסף משנה זה רבי יוסף קארו, שחיבר חיבור גם על הרמב״ם. הוא חיבר הרבה חיבור עם רבי יוסף קארו. השולחן ערוך, הבית יוסף, הכסף משנה, שותף כת רוחל, מגיד משנה, יש לו כל מיני ספרים. אבל זה פירוש של הרמב״ם. 5. הכלל העולה. שכל שאין לו ממה להתפרנס, מותר ליטול שכרו ללמד, בין מהתלמידים עצמם, בין מן הציבור. ואחרי הודיע השם אותנו כל זאת, אפשר לומר, א', שכוונת רבנו הרמב״ם כאן, שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו, כדי להתפרנס מן הבריות, כדי ללמוד. כלומר, אם אדם מלכתחילה נכנס לרבנות כדי לקבל כסף, זה לא טוב. אבל שילמד מלאכה מפרנסת אותו, ואם תספיקנו מוטב, לא יצטרך להתפרנס מתורה, אם לא תספיקנו איתו להספקתו מהציבור, ואין בכך, הוא אומר, אולי הרמב״ם קצת עדין. הרמב״ם מתכוון לכתחילה תחפש, מקצוע וגם תלמד תורה. אם מספיק לך מצוין, לא מספיק, תשלים מתורה. זו לכוון אחת. ב', ואפילו אם נאמר שאין כן דעת רבנו הרמב״ם, אלא כנראה מדברה פירוש המשנה שאסור בכלל להתפרנס מתורה, קיימלן, כל מקום שההלכה רופפת בידך, הלך אחר המנהג. תסתכל איך עם ישראל נוהג. וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבנו, לפני הרמב״ם, בבבל. ואחריו נוהגים ליטול שכרה מן הציבור, אף אחד לא חשש לשיטת הרמב״ם. ומותר לקבל כסף מתורה. ג' וגם כי נודה שההלכה כדברי רבנו, פירוש המשנה, גם נגיד שהוא צודק. הפירוש שלו הוא הכי פשט במשנה שאסור להיפרס מתורה. אפשר שהסכימו כן, כל חכמי הדורות משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא יכולים לתרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתקחת חס ושלום, וביותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר. כלומר, השתנתה התקופה. אתם יודעים שהרמב״ם אומר שהטיפשים קודם כל מתחתנים ואחר כך קונים בית. והחכמים קודם כל קונים בית ואחר כך מתחתנים שיביא את האישה לבית. מה אתם, יאיר, אתה קנית בית או עוד לא? הנה, חכם, אתה רואה, הוא... טוב, הוא הולך לפי הרמב״ם, יאיר. אבל קיצור, בדור שלנו... אז בדור שלנו כולנו טיפשים? לא, השתנתה המציאות בתקופת הרמב״ם, בא כמה בית עלה? לא הרבה. היום בתים יקרים, אז אתה רואה שדברים השתנו. פעם האנשים היו גאונים, מחוליות גם רופאים, וגם תלמידי חכמים גדולים כמו הרמב״ם והרמב״ן ועוד, אבל בדור שלנו שהחוכמה ירדה, קשה לאדם להיות גם הייטקיסט וגם רב, קשה להיות גם חקלאי וגם רב. היום ירדה חוכמה מאוד, לכן אם הוא ישלב את המקצוע, הוא לא יהיה מספיק מלא בתורה, לכן הוא צריך להתמסר לתורה ולקבל כסף. כי זה הדבר, כי הוא לא יכול לשלב. קשה מאוד למצוא אנשים שהם חזקים גם בזה וגם בזה. תקופת הרמב״ם היה יותר קל לפי הרוחב דעת שלהם לשלב בין שני הדברים. אבל בדור שלנו הוא חייב להתמסר. אם לא יתמסר לתורה, הוא לא יהיה תלמיד חכם. לכן הכסף משני השולחן ערוך מתיר. למרות שהוא מעריץ את הרמב״ם, פה אומר הרמב״ם, וזה בזהירות אומר את זה, בענווה, שמותר להתפרנס מתורה. שש, להלכה, שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, אין דברי התורה, אתם יודעים מה, תסתכלו בשש אחר כך, השולחן ערוך, דווקא הרמה, מגדול פוסקי האשכנז, הרי באשכנזים יותר סמכו על זה שרבנים יכולים לקבל כסף. בתימן כמעט ולא סמכו על זה, בארצות ספרד לא יודע בדיוק, ארצות עדות המזרח לא יודע, אבל אשכנזים היו מקבלים כסף הרבנים מהקהילות. ודווקא הרמה מביא את הרמב״ם בהתחלה, ואחר כך הוא מביא שתי דעות, שלא רק שהרב יכול לקבל כסף, גם האברכים יכול לקבל כסף. לא, אחר כך אני מדלג על זה. שבע, סוגיה שקשורה בעקיפין לסוגיה שלנו. שאלה, שזה רלוונטי להרבה אנשים פה. רציתי תמיד להיות, שאלו את הרב וינר, שליטה. שבע, רציתי תמיד להיות תלמיד חכם ולעסוק כל חיי בתורה, אך אני נאלץ לצאת לעבוד, ואז אני עצוב ומתוסכל. רלוונטי להרבה מאוד אנשים שאני בישיבות, שאומרים, תקשיב, אני רוצה ללמוד תורה, אבל או פחות מתאים לי, או פרנסה, כי זה לא הרבה כסף, או כל מיני סיבות. אני רוצה לצאת לעבוד. מה? לשלב או ללמוד תורה? תשובה. קודם כל, מה שאתה עצוב הוא סימן טוב שיש בך אהבת התורה והיא לב חייך. אשריך, איך שלך לדעת שבכל הדורות רוב תלמידי החכמים עבדו לפרנסתם. ורק מיעוט קטן עסקו בתורה יומם ולילה. הרי השאיפה היא שעם ישראל יהיה כולם תלמידי חכמים. כולם חייבים להיות תלמידי חכמים. אלה שבמדע, ואלה שבצבא, ושבחקלאות, כולם. מה זה גדל שתלמיד חכם? תלוי דור. בדור שלנו זה פחות ברמה מדורות, אבל כולנו צריכים להיות תלמידי חכמים. זה לא אומר גדול בתורה? תמיד המינימום אדם צריך לדעת. את ההלכות, לדעת לפתוח דף גמרא, לדעת מסודות באמונה, זה כולם צריכים להיות. וכל בנייך, לימודי השם. אך, גם לעבוד זו מצווה. וקל וחומר אתה שיש לנו מדינה, אנחנו לא בתימן ולא באפגניסטן ולא באוזבקיסטן, אנחנו בארץ, יש תלמיד חכם שכולו תורה, ויש תלמיד חכם עובד, ובכלל, לדעת שגם תלמידי חכמים מקדישים זמן רב לעניינים רבים שאינם לימוד תורה, אלה חסד, היום רוב התפקיד של הרב לפסיכולוג, כמה אנשים בהם שלום בית, כמה אנשים בהם כל מיני קשיים, הוא מתעסק הרבה בדברים האלה, כמובן. כל אלה הם מצווה, חסד, אחינם, לימוד תורה. שלא להזכיר שיטת הרמב״ם שאוסר לקבל כסף על לימוד תורה. אמנם הוא דעת יחיד כפי שהוא מעיד על עצמו, ובשולחן ערוך לא נפסק מותו. על כל פנים, זו דעתו שתלמידי חכמים חייבים לעבוד לפרנסתם. זה הכלל. כל אחד מתאים להיות תלמיד חכם. כל מי שיושב פה, יכול להיות תלמיד חכם. כל האנשים בארץ ישראל יכולים להיות תלמידי חכם. תלמיד חכם זה לא גאון הדור, זה לא מופלג. זה מינימום שאמרתי לכם, כל דור לפי המינימום שלו. אך לא כל אחד להיות מתאים להיות כלי קודש גדול בהשפעה. לא כל אחד יכול להיות רב גדול, כי לא לכל אחד יש כישורי חיים לזה, וגם נפשות, מה מתאים לך? ולא כל אחד מוצא עבודה בתחום התורה, אלא יש לדעת שהתורה אינה מקצוע, אלא היא חיים, כמו שאנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה, וזאת בשתי מובנים. א', אמונה של תורה, מחשבות של תורה, רגשות של תורה, דבקות של תורה, שאיפה של תורה, אינם זזים מן האדם. כל אחד צריך לשאוף מאיתנו שהחיים שלו יהיו חיים תורה. גם אם הוא לא רב גדול, החיים שלו חיים של תורה. בכל המצבים מן המקדש לא יצא, ברחוב, בצבא, במילואים, בחקלאות, לא משנה, הוא עדיין נשאר עם הרוח. התורה היא עולמו הפנימי. היא גם השיח והשיג הטבעי שלו, כאשר נפגש עם חבר של נשים, שבישיבה ככה, בחוץ, לצערנו הרב, לא. לא, גם שוצא החוצה, אתה שומר על הרוח שלך. מה אהבתי תורתך, כל המשיחתי, אמנם רוב הזמן הוא עובד, הייטקיס, חקלאי, מגד, לא יודע מה, ומיעוט הזמן הוא לומד, אך זהו מיעוט איכותי. זהו לב זמנו, והוא מקרין על כל החיים. ב', המעשים שלו הם מעשים של תורה. הרי לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אני מדלק שורה, המעשים שלו תורה, המידות שלו תורה, אי אפשר לדמות איש לאיש. יש נשמות לימוד תורה, ויש נשמות עבודה, אומר הרב קוק בעניה, רוב האנשים צריכים לשלב תורה ועבודה. לא מבחינת אידיאל, מבחינת הנפש שלהם. אז למכון באים לישיבה, שנה, שנתיים, שלוש, כל אחד, ואחר כך כל אחד לפי עניינו, שכם ממשיכים בשביל, כאלה שיוצאים לעולם המדע, לעולם העבודה, ואז הם יוצאים מטען גדול מאוד. התעלות רוחנית עליונה אינה שמורה דווקא למי שמקצועו הוא לימוד תורה יומם ולילה, אלא לכל מי שהתורה היא נשמת חייו. עיין ספר מסילת ישרים, אשר שאיפתו העליונה היא חסידות, אך אותה חסידות אינה שמורה דווקא לסוג מסוים של מקצוע, יכול להיות נהג אוטובוס חסיד, יכול להיות מגד חסיד, זה לא קשור אם אתה רב או לא, ממש לא קשור. העיקר הוא שהוא מוסר נפשו לתת כבוד להשם ולעשות נתחת רוח לפניו. נסכם, המשנה בחציה השנייה עסקה, האם מותר לקבל כסף מתורה? אומר רבנים, אומר אברכים, לא משנה. שאלת הרמב״ם בחריפות נגד, אבל השולחן ערוך אומר שלא נפסק כדעת הרמב״ם, אבל בתנאי שאדם לא ינצל את זה. שאדם שמקבל מלגה, לא כאילו, הוא אמור להרגיש את זה קצת, אתם מבינים, לא תתנה את זה באדם בסב אדם, ולא לדלוותם. זה לא טוב להיות תלותי. כלומר, אדם צריך להרגיש שהוא מקבל את המלגה, כי יש לו עכשיו מטרה לגדול בתורה כדי להשפיע על עצמו ועל עם ישראל. לא כדי לנצל את הכסף של המלגה, תראו בדרך כלל זה לא הרבה, זה לא משנה, אבל תבין, להרגיש שהוא עושה למען עם ישראל, לא לעשות למען צרכים פרטיים שלו. נתתי סיפור יפהפה, שיכול לצאת את שני חלקי המשנה, 8. סיפור על הרב ביגון. סיפר הרב דוב ביגון שליטה, ראש ישיבת מכון, מכירים את ישיבת מכון מיר? מכירים? כן. בצעירותי הייתי מדריך בפנימיה של הישיבה לצעירים. פה זה ישלץ קרוב. בירושלים העבודה הקשה עם הנערים הנמרצים והתוססים, התישה אותי. תקופתו מה להגיד היום ירחם השם, כולם 70% קשב וריכוז במקרה הטוב. ושקלתי לעזוב ולבחור לעצמי מקצוע כלבבי. הרב ביגון אמר, קשה, משמעת, תתמודד, אין לי כוח. באתי לפני ראש הישיבה, מורנו ורבנו, מרן הרב צבי יהודה, כהן קוק זצל, ושטחתי את בעייתי. שאני מוצא את עצמי בהדרכת הצעירים, שכן הדרישה למשמעת אצל הצעירים, איננה דבר קל. זה לא קל. נכון? הייתם ילדים בתיכון? יהודה, זה קל או לא היום? לא כל כך קל. הוא מתיש מאוד להתעסק בזה. פנה אליי הרב צבי יהודה זצל ושאל, ובמה אתה רוצה לעסוק? השבתי, סבי היה סופר סתם, וחשבתי לתפוס מקצוע זה, שמאפשר לי לצמצם את עבודתי למינימום, ולהתמסר בעיקר ללימוד התורה בשעות הנותרות. סופר סתם שעתיים ביום, כל השאר ללמוד תורה, ככה רב ביגון אמר הרב צבי יהודה. הביט בי הרב בעיניים טובות ואמר, ראה, סופר סתם כותב על קלף, אבל מחנך כותב על הלב. אחרי תשובה כזו שוב לא הרערתי וידעתי מה תפקידי כאן בעולם. ותראו, מאותה תשובה נולד מכון מאיר, תראו ברוך השם, אלפי תלמידים, אלפי תשובה וכו'. לא להתייאש מכלום. סיפור אחרון קשור לספירת העומר. כתוב אצלי, לא אצלכם. כתוב בגמרא 12,000 זוגות תלמידי רבי עקיבא, שיעורי בית, למה כתוב 24,000, אלא 12,000 זוגות של המעננת, כן? תלמידי רבי עקיבא, מתו מגבת ועד אנטיפרס, כנראה צפון דרום, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אז אנחנו עושים דנגי אבנו צפירת העומר. טענה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. עצרת. מה זה עצרת? מה זה עצרת? שבועות. אז למה לא עושים עבודת השבועות? יש שיטה, אריזל, עד שבועות, פשט! הם מתו עד שבועות! אנחנו עד למד ג' בעומר, שפעני למד ד'. למה? מאיפה זה התחיל? תשובה. וכתב הבית יוסף בשם רבנו זרחיה הלוי, שאין הכוונה עד העצרת ממש, אלא עד פרוס העצרת. ויש גם גרסה בגמרא, עד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? שבועיים לפני עצרת. מה זה שבועיים לפני שבועות? ל"ג בעומר מצוין אהרון, שבו פסקו למות. כלומר זה לפי הגרסה פרוס העצרת. כי אם זה גרסה העצרת, עד שבועות מנהגי, כמו ארי. וכתב הרמה בסימן זה, שנהגו בשמחה ביום זה, ומקשה הפרי חדש, מה נוהגים שמחה בל"ג בעומר? את השיטה, רב רשבי, זה שהוא בפני עצמו, אבל הוא מביא תשובה אחרת. ואם משום שפסקו מלמות, זה הסיבה שבל"ג בעומר שמחים, וכי זו שמחה, לא נשאר מי שימות. כאילו, אתה סביר, כולם מתו, הפוך על הפוך, מה קורה פה? תשובה, הוא מתרץ אחידה. על מה השמחה? תחשבו, אתם במקום רבי עקיבא. אתם ראש הישיבה עם הכי הרבה תלמידים, 24,000 תלמידים. הרבה או קצת? 24, היום מיר, הישיבה הגדולה עם בה 24,000. אתם יודעים שכל יום, כל יום כמה הלוויות היו? 700 הלוויות כל יום. כל יום אתה קובר 700 תלמידים שלך. אפשר להשתגע מהדבר הזה. רבי עקיבא בל"ג בעומר, כולם מתו. לא נשאר לו תלמיד אחד, מה אתה נורמלי עושה? זהו, נגמר. אני ותורה אין, אני לא... בא רבי עקיבא ואותו יום לא ויתר. אומר, אני מתחיל את התורה מחדש. כתוב במדרש, ירד רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום והתחיל את התורה מחדש. רבי מאיר, בעל הנס. ורבי יהודה, המפורסם במשניות בר אילאי. ורבי יוסי בן חלפתא, ורבי שמעון בן יוחאי. ורבי אלעזר בן שמוע אומר, אני לא מתייאש. והם העמידו תורה. אין לך שמחה יותר גדולה מהתורה, אתם יודעים, אחרי השואה. לרב צבי יהודה הזכירו את השואה, היה פורץ עם דמעות, לא רק על 6 מיליונים. עולם התורה נחרב. עולם התורה, לא היה פה כלום הקמת המדינה. היום ברוך השם העצמה, תראה כמה לומדי תורה. תראה איך עולם התורה פרח. עכשיו בואו נסתכל. קודם הפסח, עמד רבי עקיבא בראשות הישיבה הכי גדולה בעולם. כולם גדולי תורה. איך שנגמר פסח, מתחילים להיפטר אנשים, מתים אחד אחרי השני. על פי טבע אנושי, רבי עקיבא יאמר לעזוב הכל, זהו להתייאש. הולך לביתו באבלות, זהו נגמר. רבי עקיבא, מה פתאום? מה עם התורה הקדושה? מתחיל מחדש בפני 5 תלמידים, ומשם יצאה תורה עד היום הזה, להראות לנו במצב הכי גרוע שיש לאדם. לא להתייאש. וכל השמחה של ל"ג בעומר שביום הזה רבי עקיבא מתחיל מחדש, ועולם התורה פורח, שנזכה בעזרת השם ללמוד תורה לשמה, לאהוב תורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. יום טוב.